מישהו יכול לספר לי בבקשה מה קרה בספר יונה? מה הצחוקים? מה קרה? הפעולות שהתרחשו בספר יונה? נו, אני לא מבין מה קורה פה. מה? תשובה של נינווה. מה קרה? סיפור לי סיפור, מה קרה? כן. כן. מי הלך?
יונה לא הלך.
לא הלך, כן.
אז שם עשה מיני דברים, כגון יונה הלך, ואחר כך הוא הלך,
יונה הלך?
לא הלך, על הסוף.
הוא ברח בספינה, ו...
אחר הספינה הוא בא, הוא ראה את האס, את שם עשה מיני אס, אז הוא הלך לנווה,
לא, לפני שהלך לנינווה, מה קרה לפני שהלך לנינווה? מה?
דג
בלעות. דג יכול לבלוע בן אדם? מה? טוב חבר'ה, אני פשוט, אני אולי לא משדר על אותו גל איתכם, אבל כדאי שתדעו, יונה לא היה ולא נברא, שלא, זאת אומרת, כל הסיפור של ספר יונה, כדאי שתדעו, זה לא סיפור אמיתי. אני נופל עליכם כאילו נפלתי מהירח. רבותיי, כדאי שתדעו, אני חוזר ואני אומר, ספר יונה זה ספר נבואה. ספר יונה לא התרחש במציאות. על שיר השירים כולכם יודעים שלא היה ולא נברא. על איוב, שמעתם על ספר איוב? יש דעה בגמרא שלא היה ולא נברא. אלא זה הכל מין סיפור שהתורה מספרת כיוון שהיא רוצה להעביר איזשהו מסר. אז כדאי שתדעו שחלומות הילדות שלנו על אדם שקראו לו יונה, שהוא ברח והיה בספינה והמלאכים וכל הסיפורים שאנחנו נתנו להם כל כך הרבה שיעורים, לפעמים או לא, אני לא יודע, אבל כל כך הרבה שיעורים מרתקים, ואת השערה עשיתי לכם חיה וכל זה וכל זה, זה הכל, זה הכל נבואה. רבותיי, לא היה ולא נברא, דג לא בולע בני אדם, רבותיי, שערות כאלה יש את זה באגדות, זהו, ספר יונה זה אגדה, ספר יונה זה איזשהו מסר שהתנך רוצה להעביר לבני אדם, רבותיי, זה אגדה יפה מאוד, אבל זה אגדה, לא היה, לא היה, נקודה. אני יודע שלגבי חלק מכם, אולי אפילו הייתי אומר חלק גדול, אני כמעט הייתי מנס להגיד 100%, זה ממש מהפך, אבל כדאי שתדעו שהדברים האלה קיימים. זאת אומרת, לצד הפירושים המסורתיים שמדברים על יונה כעל ספר אמיתי, יונה בן אמיתי, דרך אגב, את השאלה מה האמת? אם העלמא דשיקרא שלנו זה האמת, או העולם הרוחני זה האמת. אבל לצד הפירושים שמתארים את ספר יונה כספר אמיתי שקרה במציאות, כולל הרבה ניסים, ואנחנו בתור אנשים דתיים שמאמינים שיש אלוקים, ואלוקים הוא כל יכול, נס לא מבהיל אותנו, ממש לא מבהיל אותנו, אנחנו לא מדענים מרובעים שמה שלא מסתדר להם עם התיאוריה המדעית העכשווית אז הוא לא קיים במציאות, לא משנה שבעוד 10 שנים יגידו שהתיאוריה שהם מכירו זה אפס, זה אפרה דארה, ואפילו האבולוציה כבר היום אין מדען רציני שחושב שיהיה אמת, אבל לא משנה, אבל המדענים חושבים שמה שלא מסתדר להם בתוך חוקי המדע זה לא היה, אנחנו ודאי מאמינים שיש אלוקים ויש הרבה ניסים, וכך הסברנו את ספר יונה עד הרגע, שספר יונה זה ספר אמיתי שכל ההתרחשויות המוזרות שהיו בו הם מעשי ניסים, כולל המעשה הזה שדג בולע בני אדם, ושיש שערה כזאת ושאפשר לרדת עד למרחק של 11,800 מטר מתחת לכדור הארץ וכו', ושיונה כל הסיפור עם יונה, עם קיקיון, כל הסיפור היה ונברא. לצד הפירושים האלה יש פירושים, ואל תחשבו שנדבר על מודרנים, יש פירושים שיסודותם בהררי הזוהר, שיסודותם בחזל, שיסודותם בראשונים, שיסודותם בגאון מבינה, הגאון מבינה, תראו למשל את מגילת אסתר, הגאון מבינה מפרש שני פירושים, יש לו פירוש על דרך הפשט, שמפרש את מגילת אסתר כמו שכולנו מפרשים, ויש לו על מגילת אסתר גם פירוש על דרך הנסתר, שמפרש של מגילת אסתר אחרת. רבותיי, אתם יודעים על מה אני מדבר? על שיר השירים. שיר השירים, אלו כל אחד מאיתנו יודע שלא היה ולא נברא. לא היה בחור שרדף אחרי, אולי היה, אבל זה לא השיר השירים שלנו. אלו התנך לא יכניס סתם איזה שיר אהבה לתוך ה... אלא זה הכל סימבול, ישראל, והקדוש ברוך הוא, שכינה וכנסת ישראל, כל הדברים הגדולים האלה, המלאכים, הרחפנים, אתם יודעים, האלה. אז כך גם ספר יונה. היום אני רוצה לדבר על הפירושים האלה, על הפירושים האלה שמוציאים את ספר יונה מכלל הפשט הסיפורי הפשוט, והם מסבירים שספר יונה זה הכל משל. או אמרתי הכל משל, אז פה אנחנו נראה יותר מאוחר שיש איזושהי חלוקה. זאת אומרת, יש הפירוש הבסיסי, שזה של אחד מהראשונים שקוראים לו רבי יוסף אבן כספי, מבית מדרשם של תלמידי הרמב״ם. רבי יוסף אבן כספי, הוא מסביר שחצי מספר יונה זה משל. זאת אומרת, הוא מסביר שבאמת הייתה עיר נינווה, הייתה עיר נינווה כזאת, והעיר נינווה חטאה, והקדוש ברוך הוא שלח את יונה אל נינווה. אבל מכאן עד פרק ג' שיונה, כל הסיפור של הדג עם השערה, שזה ממש מעשה, זה לא נורמל, זאת אומרת, זה מעשה לא רגיל, אז את זה הוא מסביר בתור נבואה. וכדי להסביר את זה, אולי אני עוד מעט אני אצא קצת מהמסגרת של השיעור שלנו על יונה, ואני אעבור לתחום אחר, ואני אסביר לכם שמשהו יעזור לו להבין את העניין הזה. זה הפירוש האחד שאני אתייחס אליו. זאת אומרת שבעצם רק שני הפרקים הראשונים של ספר יונה הם לא שייכים לעולם המציאות, ויש הפירוש השני, שזה פירוש הזוהר ופירוש הגאון מווילנה, שמסביר את כל ספר יונה מתחילתו ועד סופו כמשל, כאליגוריה, כאיזשהו מסר. שני דברים אני רוצה להדגיש עוד לפני שניגנס לתוך הסיפור. קודם כל, פירוש אחד צריך לדעת, הערה אחת שצריך לדעת, שהמסר של ספר יונה הוא לא פחות חזק, אם אני מסביר שמדובר פה על משהו לא מציאותי, אלא על משהו נבואי, אלא מדובר פה על משהו לא פחות חזק. אתם יודעים מה? אולי אפילו יותר חזק. והערה שנייה, שוב אמרתי לכם, אני רוצה לצאת רגע מהסיפור שלנו וללכת לסיפור אחר, ואז אני אסביר את שני הדברים. הערה שנייה, שאנחנו, או נגיד הקופנים, זאת שיטת הרמב״ם, משתדלים שכל הסיפורים שנמצאים בתורה, שאפשר להסביר אותם בלי להזדקק למעשי ניסים, בלי להזדקק למשהו שהוא חריג מדרך הטבע, אנחנו לא נזדקק לסיפורים האלה. אני רוצה להבהיר את השיטה הזאת על פי משהו אחר שקשור למשהו בספר בראשית. כולכם מכירים את הסיפור של שלושת המלאכים שהגיעו לאברהם, נכון? כך כתוב בהתחלת פרשת וירא, כתוב וירא אליו השם באלוקי ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה שלושה מלאכים ניצבים עליו, וירא וירא את פתחתם וכו' 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 וכו'. וכתוב שלושה המלאכים, אני רוצה לשאול, המלאכים שהגיעו לארץ, עכשיו, איפה הם החליפו? איפה הם השאירו את הכנפיים? לא, אני לא יודע למה אתם צוחקים. מלאך יש לו כנפיים. אני לא יודע, הוא נראה מלאך. מלאך, אני לא יודע איך נראה מלאך, אבל הוא משהו אחר, לא? יש לו כזה על הראש. הוא ירד מהשמיים, הוא ירד מהאטמוספירה. אז תשימו לב, נגיד, 100,000 קילומטר, 80,000 קילומטר, 60,000 קילומטר, 20,000 קילומטר, 10,000 קילומטר, 1,000 קילומטר, וכשהוא הגיע לארץ, הוא נראה בן אדם. איפה הוא התחלק? חשבתי פעם על השאלה הזאת? הם ירדו ככה, הם קברו את הכנפיים באיזה מקום? לא, כשהיינו צעירים היינו נוסעים לחתונות בטרמפים, כשהיינו חיילים בשלט, היינו נוסעים במדים, היינו לכם, תסתכלו לי, לשירותים באולם, למטה, בשירותים, היינו מתחלפים, נופשים חוצה וזהו, והיינו הולכים, אז אתם יודעים, היינו נוסעים חיילים, ולאולם היינו מופיעים חגיגיים, אז בשירותים התחלפנו. אתה תגיד, איפה הם התחלפו המלאכים? אתם צוחקים עליי? שלא, אתה לא מבין, מה קרה לרב לוין היום? הצור כנראה השפיע עליו. אז אני רוצה שתדעו לכם, שבגלל השאלה הזאת, שיטת הרמב״ם, רבותיי, לא דובים ולא יער, רבותיי, לא דובים ולא יער, כדאי שתדעו, ששיטת הרמב״ם היא שלא היו מלאכים. לא היו מלאכים. ואני אסביר לכם איך הרמב״ם קורא את הפסוק. וירא אליו אלוקים באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל כחום היום. וירא אליו, מה היה המראה? בשמה הקדוש ברוך הוא נראה אליו. אומר הרמב״ם, זה מה שכתוב אחרי כן, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, וירא וינש. זה הכל, זה הכל, זאת הייתה הנבואה. כל הפרק שם, שאברהם רץ, כבר נותן, שלוש שנות בחד, לא דובים ולא בשר ולא חמדן ולא שום דבר, לא היה. זה הכל הנבואה, זה ויראה, מה זה ויראה? אז אנחנו, לפי שיטת, אולי אתם יודעים מה, אני לא אפרט בדיוק כשנגיע לפרשה, אני לא יודע איזה שיחה אני אתן בפרשה הזאת, אבל אם אני אתן את השיחה הזאת, אז אני לא אפרט את הכל עכשיו. שיטת רש"י היא שהפסוק לצדדים, גם חז"ל דרך אגב כך, ויראה אליו השם באלוני ממרא, למה? למה? לא כתוב, מאוד מוזר, מאוד מוזר, לבקר את החולה, לא כתוב בתנ"ך. ואנחנו בעצם לפי שיטת רש"י לא יודעים בשביל מה הקדוש ברוך הוא נראה אליו. סתם הקדוש ברוך הוא, בסדר, אז רש"י צריך להגיד סתם, לבקר או לא לבקר, לא יודע. ואז מה שכתוב, והנה שלושה אנשים, זה דבר אחר. ויראה אליו זה דבר אחד, והנה שלושה אנשים, ולכן אומר לקדוש ברוך הוא חכה, זה הכל לפי שיטת חז"ל, הכל לפי שיטת רש"י. הרמב״ם לא מסביר כך, הרמב״ם לא צריך, יש כתוב בפירוש בתורה בשביל מה הוא נגיע אליו. הוא הראה לו חזון, הוא הראה לו נבואה. מה? הכל נבואה, הכל חזון. מה זה סיר נפוח? בסיר נפוח של ירמיהו היה אפשר לעשות שונט? אני שואל אתכם, היה אפשר לעשות שונט? אתה לא נורמלי, אתה לא יודע מה זה נבואה. נבואה, הנביא הוא עושה את זה חי, אבל זה לא, מי שאמר לי שיש איזה מוזיאון בלונדון שמראים את הסולם של חלום יעקב. זאת אומרת, נבואה זה נבואה, זה לא דבר ממשי, זה לא סיר שעושים איתו שונט. זה סיר נפוח שהוא ראה בחלום, לא חלום, הוא ראה בנבואה. מה זה שאברהם רץ? מה זה הבקר? מה זה החרדל? מה זה בת יצחק שרה? מה זה בת יצחק שרה? זה הכל אברהם. מה, שלושה מנכים הוא יכול לראות בחלום? בת יצחק שרה הוא לא יכול לראות בחלום? אני השם שהגננת לא לימדה אותך את הסיפור הזה כך? שהגננת למדה רק לפי שיטת רש"י? הגננת לא ידע שיש רמבה, מה אני אעשה? היום אני מספר לכם את זה, אתם מסתכלים עליי, כאילו נפלתי מהירח. הרמב״ם לא נולד היום כשאתם יודעים את זה. הרמב״ם נולד כמו שאתם יודעים לפני, ככה הרמב״ם מפרש, מורה נבוכים, אני לא מגלה שום דבר. דרך אגב, הרבה מאוד פרקים בתנ״ך, כך מסביר הרמב״ם. בשיטת הרמב״ם אני רוצה להדגיש היא, בגלל שהרמב״ם אומר, תשמעו, הרמב״ם הוא יהודי מאמין. זה לא שהרמב״ם לא מאמין בניסים. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים. אבל אומר הרמב״ם, אני לא מתעקש להסביר את התנ״ך כמו אולי חלק מהאנשים, בניגוד להיגיון. וכל מקום שהרמב״ם יוכל להסביר שהדברים מתרחשים בהתאם לחוקי הטבע ובהתאם להיגיון, כך הרמב״ם יסביר. רבותיי, יעקב צלע על ירחו, נאבק עם המלאך צלע על ירחו. אתם יודעים שהרמב״ם מסביר שלא דובים ולא יער, לא היה, זה הכל חלום נבואי. אז איך הוא צלע על ירחו? יש לה ברבנל פירוש על המורה נבוכים. אז הברבנל אומר שלפעמים החלום הוא כל כך חזק וכל כך משפיע שיש לו תוצאות פיזיולוגיות. בבר אילן יש מחלקה לחקר החלומות, אני יודע מה, ששמים לאדם כל מיני אלקטרודות. אתה יודע גם כשאדם חולם אז רואים בהחלט השפעה פיזיולוגית. כשהוא חולם חלום מבליל אז אנדרלין זורם לו בדם והשערות ולחץ הדם עולה, הוא לא מרגיש. בדרך כלל רוב החלומות אנחנו לא... רבותיי, יש סוגי חלומות שגם אנחנו יודעים שמשפיעים על הגוף שלנו. לא צריך את המחלקה בבר אילן בשביל זה. לפעמים קורה משהו, קמים בבוקר ולא נעים משהו, הנה חלום שמשפיע מבחינה פיזיולוגית. אז כך אומר אברבנאל, יעקב הנה הוא כל כך חווה את זה שהוא באמת, הוא ממש צלה על ירחו, ממש צלה על ירחו. לא מזמן הזכרתי את המקרה של הושע. אמרתי לכם, אם יונה באמת כל כך מסע את נפשו על כלל ישראל, למה הקדוש ברוך הוא רודף אחריו? הזכרת את הסיפור של הושע, שכתוב שהקדוש ברוך הוא אמר להושע, לך תתחתן עם אישה זונה ותוליד ילדים, ואחרי הוא אומר לו תגרש אותו. וחז"ל אומרים, מה הסיפור? אז חז"ל אומרים, בגלל שיונה קטרג על עם ישראל, וכשברוך אמר לו שעם ישראל חוטא, אז יונה אמר לו, תחליף אותם, ואז זרוק אותם לזבל, מה אתה צריך את עם ישראל האלה? אמר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אני אראה לך. אז הוא אמר לו ללכת לקחת אישה זונה והוליד שני ילדים, ואחרי כן אומר לו תגרש אותם. אומר לי, אומר לי, הושע, רבי אני שלא אליהם, הקדוש ברוך הוא, זה הילדים שלי, מה אתה רוצה? זאת אשתי, אני אוהב אותה. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, תשמע מה שאתה אומר, היא אישה זונה, והילדים האלה אתה לא יודע אם הם שלך, ואתה אוהב אותם, אז אני אוותר על עם ישראל, ואתה אומר לי, אחריפן בומה אחרת. שואל הרמב״ם, היה על הדעת שהקדוש ברוך הוא אמר לו שאלה ללכת להתחתן עם אישה זונה, מה עושה צחוק מהנביאים שלו? בדרך אגב, את כל הנבואות המוזרות שיש בספר יחזקאל, תשכב 30 יום על הצד הזה, 150 על הצד הזה, תעמוד על הראש, תחטף באוזניים, אין כאלה, אבל בערך. מה זה? הקדוש ברוך הוא מהתל, לשון הרמב״ם, מהתל בנביאים שלו? חס ושלום, אומר הרמב״ם, מה פתאום? זה הכל נבואות, זה לא שהם בפועל, לא שהושע בפועל היה צריך. כך שיטת הרמב״ם. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, מה היה בנבואה הזאת של המלאכים? מה היה נקודת המרכז שלה? שהם באו ובישרו להם הולדת יצחק. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מתי הולדת יצחק, או הבשורה על הולדת יצחק, או הנבואה על הולדת יצחק, מתי היא יותר חזקה? כשאומרים את זה לאברהם, שלושה תסלחו לי ערבים מסריחים עם אבק על הרגליים שלהם, או כשהוא שומע את זה בנבואה מהקדוש ברוך הוא, דרך שלושה ערבים מסריחים עם אבק על הרגליים שלהם. מה, המסר של הנבואה הוא פחות חזק? המסר של הנבואה הוא יותר חזק, אם הוא לא נעשה במציאות, כי במציאות אולי באמת אלה שלושה ערבים מסריחים. לא מסריחים, אני לא מדבר פה עכשיו פוליטיקה. באמת, אולי לא, אולי זה סתם ערבים שמסתובבים ברחוב, מה אתה יודע? אבל אם זה נבואה, זה נבואה, זה נבואה, נקודה. לכן אני אומר גם פה, מה שאני אגיד לכם עכשיו בשיעור, שום דבר ממה שאנחנו למדנו לא צריך להשתנות. להפך, רק צריך להתחזק. אם אנחנו דיברנו בשיעור הראשון, שספר יונה זה... איך להבין אם זה העיקר זה התשובה או העיקר זה השגחת השם בעולם, בדיוק את אותם המסרים, בדיוק את אותה התלהבות, בדיוק איך שתיארנו את הסך, זה הכל אותו דבר. כי ספר יונה, רק במקום להסביר שמה שכתוב מתאר מציאות בעולם הגשמי, אנחנו מסבירים עכשיו שספר יונה הוא ספר נבואה, הוא מתאר מציאות חזונית, מציאות שהיא בעולם הספרות הנבואיות. והמסר הוא לא פחות, הרי אנחנו לא עכשיו הולכים לעשות חקירה ארכיאולוגית היסטורית אם יונה היה לו שפם כזה או זקן כזה, אם במאה השלישית לפני הספירה אנשים לבשו תרבושים עם נוצה או תרבושים עם נוצה פה, כמו שעושים באוניברסיטות. זה לא מעניין אותנו מה בדיוק קרה לפני כך וכך, מעניין אותנו המסר, מעניינת אותנו הנבואה. רבותיי, אני לא אומר, זה חשוב גם לדעת אם היה או לא היה, אז זה יש מחלוקת. כמו שאמרתי, בסיפור של אברהם אבינו, אז חז"ל ורש"י מסבירים ככה, הרמב"ם מסביר כך, שהוא גם כן חז"ל. וגם פה, הפירושים הרגילים שלמדנו אותם, אני לא אומר שזה טעות מה שלמדנו. מה שלמדנו זה נכון שיש כאלה שמסבירים את ספר יונה כך. אבל מה שאני רוצה לחדש, טוב שבאת גם בגיל מאוחר, ואתם לא כל כך כנים, ואני אפילו נותן את השיעור הזה למשתלמים, באים אנשים בני 50-60, ואנשים דתיים, ואנשים יודעי ספר, ופעם ראשונה שהם שומעים על זה בגיל 60, אז אתם עוד עושים את זה מוקדם. כן, רבותיי, ספר יונה זה הכל משל. אתם יודעים מה? אולי עוד לפני שנלך, אני לא יודע אם בסוף נגיע לפירוש של הזוהר וזה, זה הכל יהיה רק הקדמות. אני רוצה אולי לחדד את הנקודה הזאת האחרונה שאני דיברתי עליה, ולהגיד לכם, עוד שאני שאלת את השאלה, מה דוחק את רבי יוסף בן כספי ואת הגאון להסביר את ספר יונה כמשל? למה להרוס את החלום הילדות שלנו, שכל הזמן היינו בטוחים שיונה זה ממש אמיתי, ואולי חשבנו באיזשהו מקום לפגוש את האיש הזה, ושהיה ככה בימי הדג, למה להגיד שזה... אז קודם כל אמרתי לכם שיטת הרמב״ם, דרך אגב, כדאי רק לדעת, הרמב״ם עצמו לא מסביר את ספר יונה כך. זה סתם מעניין, בספר שלי הבאתי, אני לא מסתור היום, ודאי לא ניכנס לשיטת הרמב״ם, כי הרמב״ם עצמו ודאי כנראה מסביר את ספר יונה, הוא מסביר ככה המון פרקים בתנך, אבל לא את ספר יונה. ספר יונה הרמב״ם כנראה מסביר ממש ממש כפשוטו. אבל שיטת הרמב״ם, ורבי יוסי בן כספי ודאי בא מבית מדרשו של הרמב״ם, שאמרתי קודם כל לא להרבות ניסים. איזה דק בולע בן אדם, איזה דברים מוזרים, זה דברים, אז אני לא אומר, דרך אגב, אולי כדאי שאני אשלים את הדבר הזה. אז מישהו יגיד, נגיד בקיעת ים סוף, הרמב״ם יגיד גם כן שזה הסיפור מהאגדות. מעמד הר סיני זה גם כן היה סיפור מהאגדות? כל דבר, כל התורה, נגיד סיפור מהאגדות. התשובה, לא, ודאי שלא. לא כל דבר בתורה זה סיפור, לא כל דבר בתורה זה נבואה. אבל אומר הרמב״ם, כשיש לך אחת ממילות הקוד, והרמב״ם מציין אותם, למשל, אם כתוב מראה, אם כתוב מחזה, אם כתוב חלום, אם כתוב נבואה, אם כתוב אחת המילים האלה, יש לי שם ברמב״ם, ראינו לכם איזה 8 מילים, אז אני מפרש את זה בתור חזון. למשל, כתוב וירא אליו השם, וירא אליו השם, אז כתוב לך בפירוש שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו. אז בשביל מה? אז רש"י, על פי חז"ל, צריך לדחות, להגיד דבר שלא כתוב בשום מקום, אבל שיטת הרמב״ם היא פשוטה, שיטת הרמב״ם, שזה בדיוק מה שכתוב, וירא אליו השם אלוקים אמרי, ויש לו כל יום, ומה הוא הראה לו? כל הפרק שם, כל מה שכתוב אחרי כן. רבותיי, אתם יודעים מה? בואו נקרא את ספר יונה. וידבר השם אל יונה לאמור, קום לך אל נינווה, וקרא עליה. עכשיו, לפי הפירוש שלנו, כאן נגמרת הנבואה, קום לך אל נינווה, וקרא עליה, בפסוק ב' נגמרת הנבואה, ומה שכתוב, ויקום יונה, זה סיפור מעשה. תבינו, לפי השיטה הזאת שאני אומר לכם עכשיו, כך המבנה של ספר יונה. וידבר השם אל יונה לאמור, קום לך אל נינווה, וקרא עליה, כי אתה ראתם לפניי, זה הכל החזון, הנביא יונה, כל מה שכתוב בפרק א', כל המשך של מה שכתוב בדבר השם אל יונה לאמור. התנ"ך עושה את זה בצורה כזאת, שזה נראה לנו כאילו פסוק ב' נגמר, בפסוק ג' ועזרה לנו הגננת. אתם מבינים מה שאני מדבר איתכם על הגננת? זאת אומרת, עזר לנו שכך למדנו עד עכשיו, והמורה שלנו בכיתה א', והמורה שלנו בכיתה ו', והמורה לתנ"ך בתיכון, או שהוא לא ידע את הרמב״ם, או שהוא לא רצה ללמד אותנו את הרמב״ם. אבל זהו, כולם נמדו אותנו כך, אז גם אנחנו הבנו שזה כך. אבל זה ממש לא כך, זה ממש לא כך. ממש, זאת אומרת, לא, חצי לא, זאת אומרת, יש כאלה שכך, אבל יש הרבה מפרשים שמסבירים לא כך. והם מסבירים, כמו שאמרת עכשיו, שכל ההשתלשלות הזאת זה הכל פירוט של ויהי דבר השם עליונה. בדיוק כמו שהם תפתחו ספר הושע, גם שם אתם תהיו בטוחים מהסגנון, ותהיו בטוחים מהמשל, שזה היה במציאות, שהוא מת התחתן. לא, גם לפי הרמב״ם, הכל זה המשך, צריך לקרוא את זה בנשימה אחת, כמו שהרמב״ם קורא את שלושת המלאכים. אני הייתי רוצה אולי להדגיש פה עוד נקודה אחת. מה אנחנו מרוויחים מהפירוש המחודש הזה? מה אנחנו מרוויחים מהפירוש המחודש הזה? מחודש, הפירוש שלו מחודש, רבותיי.
דבר אחד שזה יונה נמצא בין כל תרסה, שכולם, הכל זה נבואה. זה יותר סיפור באמצע.
יפה מאוד, יפה.
חוץ מזה שגם אנחנו...
רגע, באמת יונה נמצא בתוך תרסה?
הוא הכניס אותו בתוך תרסה.
מה?
הכניס אותו בתוך תרסה.
אתם יודעים שהחלוקה, זאת הנקודה המשנית שרציתי לדבר על יותר מאוחר. אנחנו אומרים דבר, אבל אהוד אומר דבר מאוד יפה. אני רוצה שתדעו שיש שיטות שלא מכלילות את יונה בתוך תרסה. בשיטות של ראשונים, בגמרא יש שיטה כזאת, במדרשים, לא בגמרא, יש חז"ל, יש כאלה שמנתקים, מוציאים את יונה מתרי עשר. אני אצטט לכם. יש פסוק בישעיהו, פרק ג' פסוק ג', שם כתוב שר 50. אז כתוב במדרש כך, במדבר רבה, פרשה י"ח, אות י"ז, תורה כ"ד ספרים, הוסף עליהם 11 מטרי 10 חוץ מיונה שהוא בפני עצמו. ושישה סדרים ותת פרקים תורת כהנים, הראינו. לא, אנחנו עכשיו לא מתייחסים למדרש. אבל שם כתוב בפירוש, מדרש רבה זה חז"ל. שם כתוב בפירוש שספר יונה הוא חוץ מטרי עשר. אם כך תשאל את השאלה, למה חז"ל הכניסו, למה באמת יש שיטה של חז"ל? עכשיו תראו, אם אנחנו נסתכל אפילו באופן שטחי על הספרים, נראה שבאמת ספר יונה ממש לא שייך לטרי עשר. מי שקצת למד טרי עשר, וחלקים מטרי עשר אולי אתם מכירים, חלקים בתחק שמעתם שיש חבקוף ויש צפניה ויש כאלה, שמעתם רחוב בירושלים יש באמת כמה רחובות כאלה, אבל לא ראיתם את זה פעם בפנים. אבל תראו, זה הכל נבואות, כל הספרים האלה זה נבואות. יש לנו באופן כללי, רבותיי, אני אגיד לכם, נביאים ראשונים ונביאים אחרונים, באופן כללי, כללי, מאוד כללי, נביאים ראשונים זה אקשן, זה סיפורים, פחות או יותר, לכן אנחנו יודעים את זה, ונביאים אחרונים זה נבואות, לכן אנחנו לא יודעים בכלל, כל פרק דומה לשני, כך נדמה לנו, כל פרק דומה לשני, כי זה באוויר כזה, זה מרחב. וכך גם תרי עשר, שזה חלק מנביאים אחרונים, אז מה עושה שם ספר יונה, שזה הכל אקשן? בספר יונה יש שתי נבואות קצרצרות, חצי פסוק בהתחלת הספר, עוד חצי פסוק בפרק ג', זהו, עוד יום לילה לפחד, זה הכל. אז מה מכניסים את זה לספר של תרי עשר? זה בכלל לא מתאים. זה היה צריך להיות בכלל בנביאים ראשונים. דרך אגב, יונה מוזכר בנביאים ראשונים. יונה מוזכר בספר מלאכים, שם היה צריך לכתוב את הסיפור הזה. ועוד דבר, אני אגיד את עוד דבר הזה. על כל פנים, יש כאלה שמסבירים שספר יונה לא שייך. את הדעה של חז"ל שקבעו את ספר יונה בתוך תרי עשר, אנחנו נבין טוב מאוד אם אנחנו מקבלים את מה שאני אומר עכשיו. אם אנחנו אומרים שבעצם כל ספר יונה, או חצי ספר יונה, זה נבואה, אז כמו כל הדברים, שזה נכון, שם זה נבואה שרואים שזה מרחף באוויר, רואים שזה נבואה. פה זה נבואה שכאילו מתחבד בתוך איזה סיפור, אבל זה נבואה. וידבר השם ליונה, כל הסיפור הזה זה נבואה. ממילא זה נמצא בספר נביאים אחרונים, שנמצא זה נמצא בתרי עשר, שנמצא בספר נביאים אחרונים. אני אגיד עוד דבר אחד קטן שתומך בדעה הזאת, אבל אני בעיקר רוצה לדבר על משהו אחר. תראו, מהפך שקורה בתנך, שהתורה מספרת עליו, אנחנו תמיד מוצאים לו הדים במקומות אחרים. אנחנו תמיד מוצאים לו הדים במקומות אחרים. נגיד, אתן לכם דוגמה, בקיעת ים סוף. בקיעת ים סוף, רגע, אני סגרתי את הרמב״ם, אני רוצה להגיד שלא כל דבר הרמב״ם אומר שזה נס. דברים שכתוב להם ויירה, כתוב להם חזור, ויהי דבר השם עליונה, אז הדברים האלה, הרמב״ם מסביר אותו נבואה. אבל בקיעת ים סוף, או מעמד הר סיני, או דברים כאלה שאין שם אף אחת מהמילות האלה, ברור שגם הרמב״ם מאמין בניסים. ברור שגם הרמב״ם מאמין בסיפורי התנך המעשיים. הרמב״ם לא אומר שכל התנך זה ריחוף. אני לא אומר ריחוף, לא בתור מילה שלילית, אתם מבינים, אלא בתור דבר שלא היה ולא נברא. אז בואו רק לזכור את הדבר הזה שיהיה ברור. אני רק עכשיו רוצה להגיד לכם, יהיה כל דבר מאורע היסטורי שהיה במציאות, זה למשל בקיעת ים סוף. יש לזה המון הדין בהמון ספרים אחרים בתנך. אתם יודעים מה? יש לזה גם הדין במקומות, הרי יש לנו היום מחקר על מה, אני יודע, שם בתקופה הזאת במקומות אחרים. יש הדים לעניין הזה של יציאת מצרים, לעניין של בקיעת ים סוף. מעניין מאוד רבותיי, נינווה הייתה ראש ממלכת אשור. היא לא הייתה עיר קטנה, כפר קטן באונלולו. עיר כזאת שחוזרת בתשובה, רבותיי, לא ייתכן שהמאורע העולמי, הסופר כלל טרנסנדנטלי הזה, אני לא יודעת להגיד את זה, לא יוזכר, לא באיזשהו משהו, או בתנך במקום אחר, או אפילו במקומות אחרים. ואין. התיאור הדרמטי של מה שכתוב בספר יונה, שהמלך וככה 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 וככה, כמעט ואין, כן. מה? בכל זאת, אתה צודק שהם חזרו בהם, אתה צודק, אבל בכל זאת, דבר כזה שמלך נינווה, אני לא יודע אם נגיע לזה, מסתובב השנה, לא אתן לכם שיעור על החטא של מלך נינווה. מלך אשור, תראה איך ישעיהו מדבר על הגייבה שלו, שהוא רצה ללכת לשים בקניך, אני יודע משם אומר איתך נאום השם. שום דבר. אני חושב שגם זאת הוכחה, אתם מבינים שאין זכר לסיפור הזה בשום מקום אחר, לא יהודי ולא לא יהודי. זה דווקא נותן תוקף יותר להסבר של לא משנה עכשיו, אם יש פה שתי דעות בעניין הזה, או של רבי יוסף בן קפיש, רק שני הפרקים הראשונים, או לפי הגאון שכל הספר פשוט לקחו מציאות של יונה שהיה נביא אמיתי, ומציאות של נינווה שהייתה עיר אמיתית, ופבריקו איזשהו סיפור. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה המרכזית. למה סיפור? אני רוצה להגיד לכם, אפילו ניקח את הרמה הפשוטה, רבותיי, הנביאים השתמשו בהרבה מאוד דימויים. עולם הדימויים של הנביאים הוא מאוד מורכב, מאוד שימושי. אני לא יודע לחקור בשפות אחרות, אני מתאר עצמי שזה נכון גם בשפות אחרות, אבל תדעו לכם לא יודע אם רוב, הרבה מאוד מהביטויים שלנו הם ביטויים דימויים מושאלים. למשל, אני אומר קרקע קרח, זה ביטוי שאנחנו שר משחר. אני אומר המון ביטויים ככה, מה? מה זה שר משחר? קרקע קרח, שפחי כמיים ליבך. תשאלו, יש ביטוי כזה שהוא שפך את ליבו, מה זה שפך את ליבו? אתם מבינים, אנחנו משתמשים בהמון ציורים שלא הכוונה במובן מילולי, הוא שפך את, הוא שפך את ליבו, אז גדל והתקדש ברבה, מת, מה זה? אבל לא, שפך את ליבו בדמעות תנין. אף פעם לא ראיתי תנין בוכה, לא יודע איך זה נראה דמעות תנין, אבל יש ככה המון ביטויים שאנחנו בכדורגל, פגז, מה זה פגז? אתם רואים, חכז ושולם, פצמר זה משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בהרבה ביטויים כאלה, לקוחים מכל מיני חלקים, כדי להמחיש דברים, כדי, כי ככה זה יכול להיות קצת באוויר, כשאתה מצייר ציור, זה דבר שהוא קצת יותר מהותי, זה דבר שהוא קצת יותר, בייחוד בימי קדם, כשאנשים, יש המון דימויים חקלאיים, המון דימויים מעולם הטבע של אנשים, לקרב את הנבואה האבסטרקטית, לקרב את הנבואה, אני אגיד לכם את האמת, לא נעים להגיד, זה גם יותר מעניין. זה יותר מעניין, מה אני אגיד לכם, כשבא איזה רב ומספר סיפור, זה יותר מעניין מאשר דרושה. בואו, כולנו אוהבים יותר סיפורים. הדרשן החכם, הוא מספר סיפור, אתה לא מרגיש, אבל שבתוך הסיפור הוא מכניס לך איזה מסר. נו, אני רוצה לשאול אתכם, נניח לפי שיטת הגאון, אני אמרתי לכם שאני חושב שבסוף אני לא אגיע לגאון מבינה, לא גאון מבינה, אבל לא מבינה, מבינה כספי. לפי שיטת הגאון, המשל של ספר יונה זה האדם שהוא נשלח לעולם הזה. ככה הגאון אומר, יונה זה הנשמה שהקדוש ברוך הוא מוריד אותה לעולם הזה וכו' וכו' וכו', לא משנה אחר המשך, אני לא אגיע לזה היום. אז מה, אז יונה גם יכול לכתוב ספר כזה, ויאמר השם לנשמה, תרדי לעולם הזה ותעשי כך, והנשמה ירדה והתעטפה בזה וירדה לזה וירדה. חלק, את מי זה היה מעניין? היינו יודעים את זה בדיוק כמו שלומדים ספר צפניה או ספר חבקוק או ספר אני לא יודע מה. חס ושלום, אני ממש לא מזלזל בספרים האלה, אבל תראו, שזה סיפור, אז עובדה שילד בכיתה א' יודע בדרך כלל, יודע אותו. זה שהוא נשאח עם הגדיעה הזאת זה לא טוב, אבל הנה, זה סיפור, זה דבר מעניין, ודרך הסיפור מכניסים את המסר. אני הייתי אולי רוצה יותר להגיד, להרחיב פה קצת את היריעה. אני יודע שאני סוטה מהנושא, אבל זה חשוב לי, כי אני חושב שהדברים האלה חשובים בתור לומדי גמרא, חשוב לי שתשמעו את הרעיון הזה, זה יעזור לכם בהרבה מקרים. יש גמרא על רבי ירמיה. הגמרא אומרת כך, ניפול זה ציפור, שמוצאים אותה ברחוב, מוצאים אותה באיזה מקום, ויש ליד זה כן. אז ככה, צריך לדעת אם זה שייך לכן, אז צריך להחזיר את זה. אם זה לא שייך לכן, אז מי שמוצא את זה, זה שלא. ניפול שווה 25 אגורות, אי אפשר לזלזל בזה, זה משהו. אז השאלה למה הוא שייך, הוא שייך לכן או לא שייך לכן? אז בגמרא כתוב ככה, אם הוא נמצא 50 אמה מהכן, אז הוא שייך לכן ואתה צריך להשיב את הגזלה. אם הוא נמצא יותר מ-50 אמה, אז הוא לא שייך לכן, ואתה יכול לקחת אותו בתיאבון, אם הוא קשר, תשחד בתוכה. יש לך ארוחת צהריים, יומיים, יופי. שאל רבי ירמיה, מה יהיה עם רגל אחת בפנים ורגל אחת בחוץ? כתוב בגמרא, על דה אפקוה לרבי ירמיה מבית המדרש. בגלל זה זרקו את רבי ירמיה מבית המדרש. כך כתוב. והאמת היא שזה לא הפעם הראשונה, כנראה הרבה פעמים הוא אהב ככה לטייל. עוד כמה שאלות, יש עוד כמה גמרות שהיה דבר כזה, וזרקו את, כתוב עוד פעם, גם כן, שאלות כאלה. 40 שעה של מיקרו, 40 שעה, אדם שמן, אדם רזה, על דעת השליש בשולו, יותר משליש, פחות משליש, על דעת כל הרבים מבית המדרש. כשלמדנו את הגמרות האלה, אנחנו בטוחים, למה זרקו את רבים מבית המדרש? הבטחן, מה זה השאלות האלה? רבותיי, זה לא כך. תדעו לכם שרבי ירמיה, יש לו פה שאלה מאוד מאוד רצינית, וזרקו אותו מבית המדרש, בגלל שהוא בעצם ערער על כל התפיסה ההלכתית שיש בתורה. תראו, חז"ל אומרים, 50 אמה. קבעו. אני אראה לכם מה שאני אומר לכם עכשיו, זה רעיון שכתב אותו פרופסור זילבר. הוא היה יהודי, תלמיד חכם גדול. הוא היה סגן נשיא בית המשפט העליון לפני 50 שנה, לפני הרבה שנים. היה תלמיד חכם. והוא אמר כך, הוא חיבר ספר, כך דרכו של תלמוד. ספר מאוד מעניין. הוא משווה את התלמוד כשיטה משפטית ל... והוא אומר כך, תשמעו, היום המשפט הולך על הכללות. לא על דברים מדויקים. היום כל המשפט, כל העולם, הולך על משל, נסיבות מקילות, מרחק סביר, התנהגות נורמלית, כל מיני ביטויים כאלה, שאלה בדיוק למה אתה מתכוון. ואם קורה תאונה, ואז השאלה האם היה מרחק סביר או לא היה מרחק סביר. כמה זה מרחק סביר? אף אחד לא יודע. אז באים לשופט, והשופט הוא מומחה, הוא משפטן, ואז הוא יגיד, לא, במרחק הזה, מרחק סביר זה 50 מטר, פה זה 50 מטר, ואז הוא מוריד את המשפט הממרומי האולימפוס, הוא מוריד את זה לקרקע המציאות. הייתה התנהגות נורמלית? לא הייתה התנהגות נורמלית. הייתה זהירות סבירה או לא הייתה? מה זה זהירות סבירה? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מה זה התנהגות נורמלית, אף אחד לא יודע. וכל שופט הוא קובע מה זה הביטוי הרחפני הזה. התורה לא הייתה יכולה להרשות לעצמה דבר כזה. הוא מסביר גם למה, דבר מאוד יפה. ותראו, במשפט הרגיל, המשפט זה חלק מהחיים. המשפט זה לא החיים. נגר, רופא, הם חלק מהחיים. אני רוצה כיסא, אני הולך למומחה, כי אני לא כל החיים שלי כיסא. אני פעם ב-10 שנים או פעם ב-5 שנים אני צריך כיסא, אני הולך לנגר. פעם בשנה אני צריך רופא, פעם בחודש שאני צריך רופא, לא צריך בכלל רופא, אני הולך לרופא. פעם ביובל אני צריך משפט, אני הולך לשופט. מרצל היהודי, המשפט זה חלק מהחיים. אני לא, אצלי המשפט, כי תראו, בדרך כלל משפט זה אני תובע, אבל אצל היהודי הוא רוצה לתת, החייב רוצה לתת יותר משהזכאי רוצה לקבל, כי זה איסור דאורייתא. כאן אני רוצה לשלם, אם מגיע לך, אני רוצה לשלם לך יותר ממה שאתה רוצה לקבל. וכל אחד מאיתנו עורך דין, כל אחד מאיתנו לומד משפט, לא כל אחד מאיתנו לומד נגרות ולא כל אחד מאיתנו לומד רפואה, אבל משפט כל אחד מאיתנו לומד, כי התורה שלנו היא תורת חיים. ואצלנו המשפט זה לא חלק בחיים, אלא המשפט הוא החיים. לכן השיטה של התורה היא למעט בדברים ארטילאיים רחפניים שאף אחד לא יודע למה הם מתכוונים. ואם יש בעיה אז השופט, באים אליו שני אנשים, לא, הסנדלר והנגר, כשקורה משהו ביניהם, הם לא רוצים לחכות בתור שנתיים עד שהשופט יגיד להם מה לעשות, הם רוצים עכשיו לדעת למי זה שייך. אז לכן התורה מעדיפה להשתמש במספרים חותכים, בדוגמאות ככה, חתוך, אפילו שלפעמים זה באמת נראה מוזר, עם רגע אחד לא... כן, 50 אמר רבותיי, על זה אף אחד לא ידע. ומודדים, זהו, נקודה. מה התורה תגיד? אם זה במרחק סביר, מה זה מרחק סביר? אז עכשיו תלכו שנתיים עד שיקחנו משופט, בינתיים הציפור הזה ימות. רוצים לדעת היום למי הציפור שייך. 50 אמר רבותיי, זהו. אני אתן לכם עוד שתי דוגמאות. כולכם מכירים את ההלכות של שבת? כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, אתם יודעים, כלי ראשון מבשל, כלי שני. תראו, בעצם הלא, מבחינה מעשית, מה שמבשל זה חור. אז אני לא מבין, אתם יודעים מה, כלי ראשון מבשל, כלי שני, לפעמים כלי שני הוא יותר חם מכלי ראשון. יש מציאות כזאת שהאש היא נמוכה והאש היא קטנה, וסיר שעומד על האש הוא לא כל כך חם, וכלי שני או כלי שלישי אפילו לפעמים יכול להיות שהוא רותח אש. למה חז"ל לא אמרו? אני לא מבין. אם זה 40-50 מעלות זה מבשל, אם זה 40 מעלות זה לא מבשל, אם זה 30 מעלות ככה, אם זה 20 מעלות ככה, מה הבעיה? התשובה, עקרת הבית לא מסתובבת במטבח עם מתחום, והיא לא הולכת למדוד. מה שהיא יודעת, ציר שעומד על האש, זה כל אחד יודע, זה ציר שעומד על האש. לכן לחז"ל לא היה אכפת, אפילו אם זה יכול להיות, בדרך כלל ציר שעומד על האש הוא יותר חם מציר, הוא מבשל. אז לחז"ל אמרו, אפילו אם פעם אחת יהיה לך תמצא שכלי שני הוא יותר חם מציר ראשון, לא אכפת לי. אני רוצה ללכת על דברים מוגדרים. דברים מוגדרים, כל אחד מבין. זה לא מומחים שצריך להביא את המומחה שהוא יכריע לי. כל אחד מבין, דברים חתוכים, דברים מוגדרים, כל אחד מבין. ואני אחד דוגמה שלישית. ואלה נתקלתם בגמרה הזאת. אם לא נתקלתם, תתקלו. ואם לא תתקלו, אז יש לכם גמרות אחרות. שכשאנחנו קוראים אותם, יש לנו בדל חיוך על שפתנו, ובדל, לא רוצה להגיד כפירה, אבל בדל הרהור להמצאות של חז"ל. יש מצווה של ייבום, אתם יודעים מצווה של ייבום? אם אדם מת, יבנים, נכון? אז היוון צריך להתחתן עם האישה. יש ציור כזה בגמרא, כתוב ככה. הוא היה על הגג. כתוב, נפל מהגג, נתקל באישה, מה הוא? וואו, אני למדתי את זה בישיבה תיכונית, צחקנו כל הסדר, זוכר, אני והחברות שלו, כל הסדר, חצי סדר צחקנו. אתם מבינים מה הציור? הציור הוא כזה. הוא היה למעלה, היבמה שלו הסתובבה למטה, הוא נפל מהגג, ונפל... אני בכלל... אז מה פשט? ועשה איבום, זאת אומרת, מה פשט? הוא ישב למעלה, הרום. אם הוא לבוש, אז לא עושים איבום. והיא הלכה למטה, גם כן, הרומה, מה אם סובבת הרומה? ואיך? לא, זה רבותיי, תגידו לי, אפילו סיפורי הברון עם חמזר נראים יותר... אתם לא יודעים מה זה. איזה המצאות הכי הכי מפולפלות, מה זה, איזה מין סיפור זה? זה לא נורמלי, באמת, זה חודי הביטוי, מה לקחה דבר כזה? תשובה. ולפי היסוד של הרב של זילברג, אני חושב שהסיפור הזה פשוט, גם המשנה והגמרא יודעים שסיפור כזה לא היה ולא נברא. רק הגמרא רוצה לדון על מקרה. בואו אני אגיד לכם, אני אנסה להגדיר את זה, אני לא בטוח שאני מגדיר את זה טוב בלומדס, שיש מודעות לביאה ואין כוונה לביאה. אתם מבינים את המציאות הזאת? יש מודעות לביאה, זאת אומרת שהוא בא עליה במודע, זה לא שהיה שהוא היה אונוס, מבחינה מסוימת היה אנוס, אבל זה, שהוא לא ידע מה שהוא עושה, הוא ידע, אבל לא הייתה לו כוונה לבעול. עכשיו תגידו לכם שאני אגיד משפט כזה. אם היבום היה כשהייתה מודעות ולא הייתה כוונה, אף אחד לא יבין על מה אני מדבר. אף אחד לא יבין בכלל על מה אני מדבר. לכן חז"ל לא דיברו במושגים ארטילאיים. זהירות סבירה, מרחק נורמלי. חז"ל, את מה שהם רצו להגיד, הם בחרו ציור, למרות שהם ידעו שהציור הזה לא היה ולא נברא ולא ייתכן. דרך אגב, אתם יודעים לכם, החיים זה לא משחק ילדים. בחיים יש מקרים מוזרים. אבל עכשיו, שאם יבוא לי איזה מקרה מוזר, ואני רוצה לדעת מה ההלכה, יש לי איזה סיפור קונקרטי, שאפילו שהוא לא ייתכן במציאות, שאני בקלות יכול להשוות. האם המוטיב הזה נמצא גם פה? האם זה באמת יכול להיות שתי מחלוקת? מישהו יגיד, לא, זה כן לא, בסדר, יכול להיות. אבל יש לי משהו בידיים. לא דבר רחפני. זה הסיפור של ה... אני רוצה להגיד, כל הסיפור הזה הבאתי כדי להראות לכם לא לפעמים, אני חושב שהרבה פעמים כוחו של סיפור מעשי הוא הרבה יותר חזק ממילים רחפניות. תראו רבותיי, בינינו, ספר איוב, א', גם בספר איוב יש קצת סיפור, אבל שיר השירים, אתם יודעים, זה טוב, בסדר, לא יודע איך להגיד לכם. אני אומר, אני יכול בהחלט להבין גם את שיטת רבי יוסף בן כספי, וגם את השיטה של הזוהר ושל הגאון מווילנה, שמפרשים שספר יונה לא היה ולא נברא. אז אם כך, למה זה כתוב בתור סיפור כל כך משכנע? למה זה כתוב בתור סיפור כל כך טבעי, כל כך סיפורי, שהעובדה שאנחנו כולנו חשבנו עד הרגע שזה באמת היה? כן, כי כדי להעביר את המסרים שהתנך או שיונה הנביא רצה לזה, הוא העדיף להסביר את זה בתור סיפור, ועכשיו הוא הבין שאנחנו נבין שהסיפור הזה הוא רק... טוב, רבותיי, לא נשאר לנו הרבה זמן, אני אגע בקיצור בנמשל, זאת אומרת, מה באמת כתוב... טוב, שיטת הרמב״ם, כמו שאמרתי, שלא שיטת הרמב״ם, אני חוזר, לא שיטת הרמב״ם, שיטת בית מדרשו של הרמב״ם, שיטת רבי יוסף אבן כספי, ששני הפרקים הראשונים של ספר יונה זה חזון נבואי. אני אומר, השיטה הזאת כנראה בא כדי להגיד, בגלל שסיפור כזה של ניסים הוא סיפור לא טבעי, ורצים לעשות את הסיפור יותר טבעי. דרך אגב, אני רוצה בהקשר לזה להגיד משהו. בספר דעת מקרא, מכירים דעת מקרא? אז הוא מביא סיפור שב-1927 באיי פוקלנד, איפה זה איי פוקלנד? מה? ליד ארגנטינה, יפה מאוד. לפני לא יודע אם נולדתם, אז הייתה מלחמה. אף אחד לא יודע איפה זה יהיה פוקלנד, אם לא הייתה מלחמה בין ארגנטינה לבריטניה לפני 10 או 15 שנים באזור ההוא. בקיצור, ביי פוקלנד ב-1927 נפל מלאך לים, גדל והתקדש. אחרי 3 ימים צדו שם איזה לוויתן, פתחו אותו, והנה ג'ון יקירנו שם חי, מסטול לבן כולו, כי המיצים של הדג כבר עבדו עליו, אבל מה לעשות, חי. ושם ביערות הוא מביא גם שם של מפלצת ימית שקוראים לה טוטוטוטו, משהו לטיני עם 50,000 אותיות כזה, וזהו, הוא אומר, יש חיה כזאת שיש לה כיס של הגרון, בקיצור שם הכל ה... זאת אומרת, אם אתם רוצים, האמת שאני ראיתי איזה כתב, איזה מאמר שזה בלוף גדול, זה לא נכון, זה לא היה ולא נברא, רק הוא טבע בים, ואחר כך כבר העלו כל מיני אגדות שלא היה הסיפור הזה באמת. אבל כך הוא מביא שאיזה חוקר אלכיביזס אחד מביא את הסיפור הזה, לא משנה. על כל פנים, רק רוצה להעיר לכם, זאת שיטת, כמו שאמרתי, שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם אין לה איזה מסר מיוחד. לא הרמב״ם, עוד פעם, אני אומר רמב״ם, הרמב״ם עצמו לא סובר כך, זה פשוט, יש לי הרבה הוכחות שהרמב״ם לא סובר כך, אבל בית מדרשו של הרמב״ם, יוסף בן כספי, הם פשוט לא רוצים להגיד שהיה נס כזה גדול שהיה הדג בלע אותו וכל הדברים האלה. לכן הם מסבירים שהסיער, אבל אני אומר עוד פעם, כל מה שנתתי לכם על 8 השליחים ועל... זה הכל נכון, לא צריך לחזור משום דבר מהשיעורים או מהשיחות שלא רק אני, שכולם נותנים על ספר יונה, זה לא פחות כהוא זה אם אנחנו מסבירים את הכל בתור נבואה או אם אני להפך, אם זה נבואה זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר... אני רוצה ללכת כמה דקות, רק שיטת הזוהר ושיטת הגאון, דרך אגב, הם לא ממש אותו דבר. יש הבדל בין הזוהר לבין הגאון גם כן, אבל שניהם מסבירים שכל ספר יונה, רבותיי, כל ספר יונה זה משל. זה לא קשור לשיטת הרמב״ם. אני מסביר אותם, שיטת הרמב״ם זה ששני הפרקים הראשונים רק, הסיפור המוזר הזה של מה ההבדל בין הזוהר לבין הגאון? הזוהר מסביר שפרק א', ובעיקר הזוהר מתעכב על פרק א'. אני אקריא לכם פה קטעים מהזוהר בתרגום של הסולם. יונה שירד לאונייה, זוהי הנשמה של האדם שיורדת לעולם הזה להיות בגופו של האדם. למה נקראת יונה? משום שאחר שנשתתפה בגוף, אז היא יונה בעולם הזה. דהיינו שהיא מרומה מן הגוף שמענה אותה. רבותיי, עיר היונה. עיר היונה, אנחנו חושבים שזה עיר השלום או עיר הצדק, זה, רבותיי, ממש לא נכון. עיר היונה זה כינוי לבבל, יונה מלשון מענה, מלשון מונה, מלשון מגוזלת, מלשון והאכלתי את מונייך את בשרה, מלשון מענה, זאת אומרת לא תונו אותו, לא תשקרו אותו, לא תרמו אותו. זה עיר היונה, והיונה שפה זאת הנשמה שהיא מרומה על ידי הגוף, כך כתוב בזוהר. אז היא יונה בעולם הזה, דהיינו שהיא מרומה מן הגוף שמענה אותה, כמו שנאמר, ולא תנו איש את עמיתו. ואז הולך האדם בעולם הזה כאונייה בים הגדול, החושבת להישבר, כמו שנאמר, והאונייה חשבה להישבר. וכשאדם הוא בעולם הזה, הוא חוטב וחושב שהוא יברח מאדוניו. כל אחד מבין מי זה בורח מאדוניו. אז יונה, הנשמה, יורדת לעולם הזה, ביי ביי, הקדוש ברוך הוא, להתראות, והיא הולכת לעלת הנוגות שלה. והיא הולכת לאשור, והיא הולכת כי אדונו אינו משגיח כאן בעולם הזה. ואז מטיל הקדוש ברוך הוא רוח שערה שהיא גזרת הדין העומד תמיד לפני הקדוש ברוך הוא, ומבקשת מלפניו דין על האדם. וזהו רוח שערה שהגיעה לאונייה והזכיר אבונותיו של האדם לתפוס אותו. כיוון שנתפס האדם על ידי שערה הוא בבית חוליו, זה מה שכתוב, ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. וככה הזוהר ממשיך שלושת הימים שיונה נמצא במאי הדג הם שלושת הימים הראשונים של המיטה. כמו שאתם יודעים, הזוהר מסביר ששלושה ימים ראשונים, דרך אגב, גם לפי הגאון וגם לפי הזוהר, אף אם שמות שיש מחלוקת ביניהם, הסיפור של תהליך המיטה הוא מאוד מוחשי בספר יונה. זאת אומרת, גם שלושה ימים ושבעה ימים וכל מה שעובר על האדם ובגאון וגם בזוהר, יש פה פירוט מאוד מאוד נוגע ללב, אני לא יודעת להגיד את זה, על מה שקורה כשאדם נפטר. כשאדם נפטר, שלושה ימים הנשמה יחד עם הגוף, היא מרחפת מעל הגוף, היא בוכה מעל הגוף. משלושה ימים, דרך אגב, כל הדברים יש גם ביטוי הלכתי. יש בהלכות אבילות, יש שלושה ימים, ואחרי יש שבעה ימים, ואחרי יש שלושים, ואחרי יש שנה, 11 חודש. כל הדברים האלה באים לידי ביטוי לפי הזוהר כאן בפרק הזה. הגאון מווילנה, בשונה מהזוהר, לא מסביר רק את פרק א', אלא הוא מסביר את כל הספר, ממש את כל הספר, פרק א', ב', ג', ד', לפי הרעיון הזה. אני אקריא לכם גם קטעים מפירוש הגאון. אני עשיתי מזה תקציר. פרק א', השם אומר לנשמה שהיא ביתו, יונה בן אמיתי, לרדת לעולם הזה. דרך אגב, הגאון, אני אקריא לכם את ההקדמה של הגאון. עניין הנביא רומז על נשמת האדם, כמו שכתוב בזוהר. ועניינו ששולחה אל העולם הזה לתקן את העולם, ולא די שלא תיקן אלא קלקל את עצמו גם כן. זה שני הפרקים הראשונים. אחר כך שולח אל גלגול שני לתקן, פרק ג', שהוא נשלח לפעם השנייה. כאן הגאון פורס את כל, לא את כל, חצי מתורת הגלגולים, גלגולי נשמות. אמרתי בלי נדר בחורף אני אתחיל שיעור של הרמח"ל בדרך השם, ואנחנו נגיע גם לענייני עולם הבא, וזהו, אנחנו נקדיש, לא רוצה להבטיח כמה, אבל נדבר גם די הרבה על גלגולי נשמות. יש דבר כזה, ממש יש דבר כזה, זה פשוט שיש דבר כזה. הגאון מבינה את פרק ג' מסביר בתור גלגול לתקן שוב את מה שהיה. ותיקן, אבל בצער על רוע מזלו. הגאון מציין בפירוש, שיסוד פירושו בדברי הזוהר, אף כפי שבפרטים, למשל, למה הנשמה נקראת יונה, לפי הזוהר זה רק מלשון מענה. הגאון מביא פה עוד דברים, בן אמיתי, הזוהר לא מפרש בן אמיתי, אבל הגאון מפרש בן אמיתי, כי הנשמה היא בת של של הקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא אמת. אני אקריא לכם בקיצור את זהו. השם אומר לנשמה שהיא ביתו לרדת לעולם הזה, זה נינווה, בגוף פלוני, כדי לתקן את העולם ולהפסיק את הקדרוג שנוצר מחטאי בני האדם, זה כי עלתה רעתם לפניי. הנשמה בורחת מפני השם והולכת אחרי תאוות עולם הזה ואושרו, תרשיש, זה האושר של העולם. היא נוהה אחרי היופי, נו, מה? היא נוהה אחרי היופי, איפה זה בספר יונה? בירד יפו, ותאוות הגוף והעולם הזה, זה האונייה והים. מידת הדין, כמו הזוהר, רוח שערה מקטרגת, כתוצאה מכך הגוף נהיה חולה, שער גדול, והאדם נוטה למות. המוח, הלב, מנהיגי הגוף, המלאכים, פונים לכסף ולזהב שיושיעם, איש אל אלוהיו, ללא הועיל. הנשמה יורדת אל רגלי האדם, ירקתי הספירה, זה השלב שלפני המוות, ומתכננת למות. ומתכוונת למות, זה בישכב לירדם. ואמרתי לכם, פה יש ממש תיאור של המיטה, כל תהליך המיטה ומה קורה עם הנשמה בסוף פרק א'. פרק ב', הגוף יורד לקבר, ובמשך שלושה ימים הנשמה רוצה להתחבר אליו שוב. שלושה ימים הנשמה זועקת אל השם שיציל אותה, והתפלל יונה אל השם ממי הדגה. אתם מבינים, אנחנו לא הבנו כל זה. כמו שיש אנשים שקוראים את שיר השירים, והם בטוחים שמדובר פה על בסניף, זאת אומרת, בחור ובחורה שרודף אחריי, רודף תחרה, ויש אנשים שכך קוראים את שיר השירים. ואנחנו מבינים שטויות, רבותיי, שטויות, איך אפשר להסביר כך? אז הגאון שהוא לומד את ספר יונה, הוא מבין שלא, הוא ישר חושב על ה... פרק ג', השם שולח את הנשמה בגלגול שני אל יואר. טוב, אני לא אכנס ל... אני רוצה להגיד לכם, השנה כשנקרא את ספר יונה, אני לא אומר, תחשבו עוד על כל הדברים האחרים שלמדתם עד היום, תחשבו גם על השיעורים האחרים שנתתי, אבל אני אומר, עכשיו יהיה לנו, אני חושב, טעם אחר בספר יונה. ועכשיו בכלל יכול להיות שכל הסיפור של קריאת ספר המלכה של יום כיפור זה לא רק בגלל, או נגיד בהתחלה חשבנו תשובת אנשי נינווה, או אפילו בגלל עניין התשובה שיש שם את העולם, זוכים הקריאה למי מופנית, אם הקריאה מופנית לקדוש ברוך הוא, הקריאה מופנית לנו, מופנית לקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו לפי הפגושים האלה שהבאתי היום בכלל יש פה משהו אחר, לא מדובר על עניין של התשובה, מדובר על החיים של האדם, מדובר על החיים של האדם. וכשקוראים את ספר יונה, מה שצריך לחשוב זה לא רק על העניין של, אתם יודעים, על העניין של תשובה, בטח על העניין של תשובה, אבל לחשוב על אדם שבורח מהקדוש ברוך הוא. שיונה זה רק סיפור, זה רק, אתם יודעים, במקום שיונה יגיד לי הנשמה יורדת, אז במקום לספר את זה, אז הוא מספר לי סיפור של יונה, שזה יותר מעניין מאשר דיבור כזה ארטילאי על הנשמה. אבל באמת לזה הוא מתכוון. ואנחנו צריכים, אני אומר, לצד הפירושים הרגילים, אני לא אומר שזה לא נכון, מה שלא חס ושלא, אבל לצד הפירושים האלה, בואו נלמד את ספר יונה גם לפי הפירושים האלה. אני מציע לכם רבותיי, לא יודע איך להגיד את זה בצורה יפה, או שתקראו את פירוש של הגאון, או שמגלגלים ספרים. כתבתי ספר על יונה, שם יש לי את התקציר הזה, לא צריך לקרוא את הספר בשביל זה, יש את זה באולם, יש את זה שם בספרייה. תקראו את הדף, שני דפים האלה, שיש תקציר של ספר יונה על זהו. כדאי לעבור ולקרוא, וכשלומדים את ספר יונה לזכור גם את המסר הזה של מה חובתו של האדם בעולמו.